אז אם כן, בשיעור הקודם קראנו סוגיה בפרק חלק המתארת את כל ההידרדרות של התקופה הטרום משיחית, כן? כלומר, בעקבות משיחה, כשמתקרב הקץ המוצלח של ההיסטוריה, דווקא הכל הולך ומתדרדר. כן, אז אני רוצה רק, כיוון שקראנו אז את זה מהר, אז נקרא את זה שוב. במה שקדם התבהר כי כל הוויה חדשה הוא הפסד ההוויה הראשונה, ולפיכך הוא הגורם שיהיה היעדר הוויה בעולם קודם שיתגלה המשיח, עד שיהיה כאן הפסד הוויה הראשונה, ואז יתחיל הוויה חדשה. זאת אומרת, כל מה שהכרת, כל מה שהיה יציב וברור וטוב ושלם, כל זה מתמוטט לקראת ימות המשיח. מדוע? משום שימות המשיח זאת הוויה חדשה, ואי אפשר להוויה חדשה להופיע כל זמן שההוויה הקודמת קיימת, לכן יש הידרדרות של ההוויה הקודמת לקראת ההוויה החדשה.
למה זה כזה קיצוני ולא איזושהי אבולוציה
שלאט לאט משתפרים? מדוע זה לא איזו אבולוציה הדרגתית שלאט לאט משתפרים? פשוט מאוד, כי אם זה היה אבולוציה איטית, הדרגתית, לאט לאט משתפרים, זה היה אומר שימות המשיח זה בערך כמו מה שלפני ימות המשיח, רק קצת יותר טוב. זה מאותו מין. אבל זה מין אחר. מובן? אני לא אומר שאין תהליכים הדרגתיים, אבל ביסודו של דבר זה משהו אחר. זה כמו שלמשל להיוולד, זה משהו אחר בתכלית מאשר להיות עובר. אז זה נכון שיש איזושהי המשכיות מן העובר לוולד. אבל בסופו של דבר, ולד זה הוויה חדשה. לכן יש איזה משהו פתאומי בלידה. עכשיו, יש לפני ויש אחרי. כן.
כל התהליכים, הרי אני חושב שגם הרב קוק נגרד בראות הקודש, יש תהליכים שבמהלך ההיסטוריה אנחנו השתפרנו כביכול, מוסרית, אז... כל זה לשווא או...
לא, לא אמרתי זה לשווא, אני אמרתי זה כמו שהעובר מתפתח לקראת הלידה, אז זה לא לשווא, כל ההתפתחות...
אבל אנחנו לוקחים דברים מהתקופה הזאת.
כן, אבל ברגע שמופיע הוויה חדשה, לכאורה הכל מתמוטט. אז זה לא שזה נעלם, זה נגנז. זה נגנז והשתמשו בזה אחר כך. זה כמו שלמשל עם אדם, אני יודע, צריך לעבור ניתוח. אז אומרים לו, תשמע, אל תעבוד עכשיו במקום העבודה שלך, תחזור לשם אחרי הניתוח. האם זה אומר שהוא פותר מן העבודה? הוא לא פותר. בינתיים הוא לא יכול להשתמש בזה. הבן? טוב. כן.
מה עם מה
שהרב
אומר,
שהוא
אומר שהוא
מתאר
את
הוויה
החדשה,
שהוא
מתאר את הוויה
החדשה, זה רק כדי שיכול לעסוק בתורה. שאין הבדל,
כאילו. רק שיבוד
מפריעות. אתה מדבר פה על שלושה דברים. אתה שואל. מדוע הרמב״ם, אני לא יודע אם זה הרמב״ם, דבר ראשון. דבר שני, אתה אומר שלא נתאבו חכמים לימות המשיח אלא בשביל לעשות בתורה. דבר שלישי, אתה אומר שכל לימות המשיח זה הפרש של שיעבוד מלכויות, אם כן זה אותו הדבר. אני לא יודע לאיזה שלושת השאלות אתה רוצה שאני אתייחס. אני חושב שאתם מתכוון רק לאחרונה. אכן, פסקו רבותינו והרמב״ם בכללם, שהמאפיין את ימות המשיח זה החירות הפוליטית. כלומר, עולם כמנהגו נוהג, אבל יחד עם זה, עם ישראל עצמאי. זה פחות או יותר ההבדל היחיד. זה נכון, עם ישראל הוא העצמאי, זה המהות של הגאולה, אתה צודק. אבל הגאולה היא לא הסוף, הגאולה היא ההתחלה. כלומר, כדי שיבואו כל מיני דברים חשובים, שעתידים להיות, צריך קודם כל להיגאל. אז קודם כל להיגאל זה באמת אקט פוליטי. על גבי זה, באים כל מיני דברים נוספים. בית המקדש, הנבואה, השראת השכינה, השתנו את העולם בכללו. כל זה בא בעקבות כך. מובן?
וכאילו לא דיברו על זה משם?
החכמים דיברו על זה.
לא, אבל בזה שהם אמרו שרק ההבדל הוא שיעבוד מלכויות.
שיעבוד מלכויות הוא המינימום, המינימום הנדרש, כדי להגדיר את התקופה שלנו כימות המשיח. זה הכל. עכשיו, האם בעקבות כך יבואו שינויים נוספים או לא? זה לא כלול במשפט הזה. מובן? גם צריך לומר עוד משהו. זה שישראל עצמאים, זה כשלעצמו. זה כבר מוליד. כלומר, זה כבר צורה אחרת לגמרי של חשיבה. זה כבר מוליד הוויה חדשה. כן, בבקשה.
אני חושב שאני את זה בין שירות מלכויות, או סוף שירות מלכויות, לבין הוויה החדשה. זה
צריך אותו תהליך. לא, אבל הוא אומר, אם זה רק עניין פוליטי, אז זה לא צריך להיות כל כך טראומטי לקראת השעבוד מלכויות.
אוקיי, זה הגדרה, אבל הגדרה פורמלית מדי, אבל זה אותו תוכן. כי
הוויה, הוויה
זה דבר
יותר קולני. כן, יותר קולני. אז אתה לא יכול לצמצם את זה רק לעובדה שקיבלנו עצמאות מדינית. אתה צריך להגיד שיש משהו הרבה יותר גדול בעקבות העצמאות המדינית.
אתה
מדבר על התפתחות לעשות? ודאי. טוב, ולכך אמרו בפרק חלק, וכאן זאת הסוגיה שכבר קראנו אותה בשיעור הקודם, אבל כיוון שקראנו אותה מהר, אז נחזור עליה. אמר לו רב נחמן לרב יצחק, משמיע לך אמת עתה בר נפלא. כן, רב נחמן שאל את רב יצחק, האם אתה יודע, האם שמעת, מתי יבוא בן הנפלים? אמר, מן בר נפלה, מי הוא אותו בן נפלים? אמר, משיח. מה, משיח? בר נפלה, קרית לי, וכי אתה מכנה את המשיח בשם בן נפלים? אמר, מה אתה רוצה? תכתיב, כתוב מפורש. ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. את זה דווקא הסברנו בהרחבה, את השורות האלה, אז כך שאינני רואה לנכון בשלב הזה לחזור על הפירוש שאמרנו אז. אמר לי, האחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, דור שבן דוד בא, בו, תלמידי חכמים מתמעטים. והשאר עיניהם קלות ביגון והנחה, וצרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, עד שהראשונה פקודה, שנייה ממהרת לבוא. כן, זה מה שאמר רבי יוחנן. כלומר, באופן כללי, המצב יהיה רע. יהיה רע, לכאורה, מצד הצרות שיהיו, ולכן גם תלמידי חכמים יהיו מעטים וכו'. עוד שם. תענה רבי יהודה אומר, דור שבן דוד בבו, בית הוועד יהיה לזנות. מה זה בית הוועד? אה? לא. בית הוועד זה הרבנות הראשית. זאת אומרת, המקום ככה הוא טוב ראשי, שבו מתכנסים החכמים. זה נקרא בית הוועד. יהיה לזנות, והגליל יחרב.
מה זה לזנות?
אז מה זה לזנות? כפשוטו? לא נראה לי. אז אולי יש כל מיני פירושים אחרים. מה?
אולי
שחיתויות? אינני יודע. כן? אנחנו קוראים ביחד את אותם המקורות. כאשר אתה ואני עומדים מול המקור, אין לי עדיפות עליך. אנחנו פשוט לומדים. והגליל יחרב. יחרב כפשוטו? אולי הכוונה שיתיישב בגויים? שמלא בגויים? הגליל? זה קורה היום, לא? והגולן, גבלן או גולן זה אותו דבר, ישתומם. מה זאת אומרת שהגולן ישתומם? מישהו ביקר בגולן בזמן האחרון פה? ראית, נכון? מה רוב השטח של הגולן? שטחי אש, נכון? ואנשי גליל או אנשי גבול, כן, כלומר בגמרא שלנו כתוב אנשי גבול, יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. כן, אנשים שגרו ליד הגבול פתאום מסתובבים מעיר לעיר, אף אחד לא מרחם עליהם. כתוב לא, אנשי הגבול, אנשים שגרו בגבול, עכשיו הם מסתובבים מעיר לעיר. לא יודע, כתוב מישהו הוציא אותם משם, לא יודע.
אולי יש משמר הגבול של הארץ
של
היום,
משמר
הגבול
הוציאו אותם משם. אבל זה ממש לא נכון לתאים. תמיד אנשי הגבול היו נחתרים אנשי גבול ואנשי העיירות.
עד רבה, אנשי גבול מכבדים אותם. כל הכבוד, הם מגיעים על המדינה, הם שומרים על הגבול של הארץ. ועכשיו הם מסתובבים מעיר לעיר ולא יחונן. כתוב, לא יודע. אני רק קורא את הגמרא. כן.
הרב, כל מה שאתה קורא עכשיו זה בין ההוויה הראשונה לשנייה? זאת אומרת, זה לפני ההוויה השנייה, נכון?
אני לא הבנתי את ההבדל בין שתי השאלות. אתה שואל, האם זה לפני ההוויה האחרונה, או האם זה בין ההוויה הראשונה לשנייה? לא הבנתי את ההבדל בין שתי הגדרות. חזרת על אותה שאלה בעצם, לא?
כן, כן.
אני לא יכול לענות פעמיים על אותה שאלה. טוב, וחוכמת הסופרים תשרח. מי זה הסופרים? הרבנים, כן. משון סירחון. חוכמת סופרים, תשרח. לא יפה. למי הוא התכוון? מה? מה אתה אומר?
לא יענו על שאלות אולי? לא יהיו מספיק חכמים? לא יהיו מספיק מקופלים אולי?
אני לא יודע מה זה תשרח. צריך להבין, כן. אנחנו בינתיים קוראים. אבל לפני כן כתוב תלמידי חכמים מתמעטים. זה אני יכול להבין. החוכמה התמעטה. אבל תשרח זה משהו, יש פה איזה פגם מוסרי בסיסי. צריך לברר מהו.
לא בא החוכמה שלהם.
כתוב.
שלומד
מזה, אני לא יודע, כתוב. ודאי, לא, החוכמה עצמה היא תמיד תיאורה. אבל החכמים העוסקים בחוכמה הזאת, משהו מסריח עכשיו, כן? ויראי חטא, ימאסו. כלומר, אנשים ימאסו ביראי חטא. מה הוא יראי חטא? יחסה. ופני הדור כפני הכלב. מה זה הפנים של הדור כפני הכלב?
נשים?
נושכים. אז זה סרגיל שם ככלב. אבל פני הדור כפני הכלב, אני שמעתי הסבר פעם. יש הרבה, שמעתי שפחות שלושה הסברים לזה. ההסבר האחד, זה שכלב, כשהוא הולך בדרך, הוא מאוד מבסוט, הוא רץ לפני האדון, כאילו שהוא המוביל. מגיע לצומת, הוא לא יודע לאן לפנות. כלומר, הוא לא יודע את הכיוון. זה פני הכלב. פירוש שני, שהכלב, כשנותנים לו מכה עם מקל, אז הוא נושך את המקל, ולא את מי שמחזיק בו. זאת אומרת, זו ראייה קצרה. הוא רואה רק את התופעה המיידית. כן? מישהו יורה עליי, טוב, נשים קיר. כן? זה כמו אדם שאם יש גשר רעוע, אנשים נופלים, אז הוא אוסף כסף כדי לבנות בית חולים ליד הגשר, כדי לטפל באלה שנופלים. כן? זה פני הדור כפני הכלב. הסבר שלישי, שמעתי בשם הרב בוקרה, שהיה אחד מחכמי טוניס, מתחילת המאה ה-20. והוא, בדור שלו התחילו אנשים להתגלח לפי האופנה האירופאית. אז הוא נתן דרשה שם לפני כמה מאות אנשים, ואמר להם שהכלב אין לו שפם. זה הכוונה, פני הדור כפני הכלב. ואז כל הבית כנסת שמו את היד על השפה. טוב. ופני הדור כפני הכל. והאמת, נעדרת, שנאמר, ותהי האמת נעדרת. מאיפה זה לקוח המשפט הזה? ותהי האמת נעדרת? אם כתוב, שנאמר, ותהי האמת נעדרת, אז זה פסוק. נכון? איפה? יכול להיות, ישעיהו, יכול להיות. מה אתה אומר, ישעיהו? יאללה, נלך על זה. ישעיהו, נלך על פרק נונטט. בסדר? זה בישעיהו נונטט, כתוב שם, ותהי האמת נעדרת, ושר מרע משתולל. אז הגמרא שואלת, מהי ותהי האמת נעדרת? אמרי דבריו מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה. כלומר שיש כל מיני מפלגות, כל אחד יש לו חלק מן האמת, אף אחד לא כולל בתוכו את כל צידי האמת. מאי ושר מרע משתולל, אמרי דבי רבי שלה, כל מי ששר מרע משתולל על הבריאות. כלומר, כל מי שהוא נגד הרע, שר מרע, נחשב למטורף. כן? ואז מי נחשב למכובד? עושים מצעדים למי שרע. כן? בגאווה רבה. תניה, רבי נאורי אומר, עכשיו יש לנו ברייתא שלישית. דור שבן דוד בא בו, נערים ילבינו פני זקנים. וזקנים יעמדו לפני נערים. כן? כלומר, לא יודע, אומרים שהיועצים שלו צעירים, והם קובעים את המדיניות שלו. ובת, כמה באימה תלה בחמותה ופני הדור כפני הכלב. ברייתא רביעית, תניא רבי נחמיה אומר, דור שבן דוד בבו, העזות תרבה. מה זה עזות? חוצפה. החוצפה תתרבה, והיוקר יעוות, והגפן ייתן פריו, והיין ביוקר. כן, יש בעיות כלכליות. ונהפכה כל המלכות למינות, ואין תוכחה. מסייע לרבי יצחק, הדבר הזה מתאים לשיטתו של רבי יצחק, ואמר רבי יצחק, אין בן דוד בא, עד שתהפך כל המלכות למינות. אמר רבה, מה יקרה, מאיפה הוא לקח את זה? יש פסוק, כולו הפך לבן, ואין הוא צרעת, טהור הוא. עד כאן הגמר. כן.
אומרים כל פעם
שהסימנים
האלה
נותנים
לדור שלנו.
אין? לא יודע. לא הסתכלתי על הדור שלנו.
אבל נגיד לפני חורבן בית שני, גם היה, עוד
תקופת הסימנים
מתאים.
יכול להיות. זה לא אקסקלוסיבי לדור המשיח. יכולים להיות דורות, עם כל מיני דברים כאלה. אבל יש פה ריכוז מיוחד, כן? ריכוז מיוחד של הרבה צרות. עכשיו אפשר להגיד, אוי ואבוי, זה נכון, חזל אמרו שזה יקרה, בואו נחכה בסבלנות שזה יעבור. כן? זה פחות או יותר עמדה אפשרית. כן? זה נורא, זה רע, מסיבות בלתי ברורות הדבר הזה צריך להתרחש, נחכה בשקט שעם ישראל יחזור בתשובה, בינתיים נשב בבית המדרש, נכין את בית המדרש לכל עם ישראל החוזר בתשובה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה להתבונן בדברים האלה כמו שהרב קוק התבונן. כלומר, הרב קוק רואה בכל הנפילות האלה לא דבר שהוא רע במהותו, אלא רע בחיצוניותו. אבל בפנימיותו הוא הכנה לזהות חדשה. ולכן, יש שבירה של כל מיני דברים שהיו מקובלים עד עכשיו, בגלל שהדברים שהיו מקובלים עד עכשיו כבר לא ממלאים את תפקידם, כבר לא מספיקים. למשל, תפיסת האמונה ויראת השמיים שהייתה מקובלת במשך כל הדורות, איננה תואמת לצרכים של דור הגאולה. ולכן יש בהתחלה התנגדות לדתיות הקלאסית, ובצדק לפי הרב קוק. משום שצריך לבנות מחדש את עולמה של הנבואה, ואולי אפילו הכרות שלא היו כמותן עד עצם היום הזה. מובן? זה בתמצית, בצורה קצרה מאוד, מה שהרב קוק אומר על התקופה הזאת.
הוא על כמות או על...
או
על מה?
הוא
על כמות של קיצוניות או על עומק
קיצוניות? העומק, עומק. כן, כלומר, כמה אנשים הם כאלה וכמה אנשים כאלה, זה דבר של בחירה חופשית, אישית. טוב, ובכן רבותיי, אחרי שחזרנו על דברי הגמרא שקראנו בשיעור שעבר, אבל אז קראנו אותם מהר, ועכשיו אנחנו קראנו אותם לאט, אנחנו ניגש עכשיו לדבריו של המהר"ל מפראג. ובהו הדברים האלה. דע, שנקרא מלכות בית דוד סוכה. כן, כן, הוא חוזר לדרשה הראשונה, שהמשיח נקרא בר נפלה, בן נפלים, משום שכתוב, הקים את סוכת דוד הנופלת. אז מה זה סוכת דוד? סוכת דוד זה כינוי למלכות דוד. אז למה המלכות נקראת סוכה? הוא מסביר כאן. היה אפשר לקרוא למלכות בשם בית. הרי אומרים בית דוד. סוכת דוד זה בא להגיד משהו אחר. כי כל מלכות נקרא בית. וכמו שפרשו חז"ל, ויעש להם בתים, בתי כהונה ומלכות. לפי שהדבר שהוא מציאות חזק בעולם נקרא בית, שהוא בניין קבוע. וכן, המלכות נקרא בית, מפני החוזק והקביעות שיש למלכות. כן, גם בעברית שלנו היום אומרים מוסדות. כן, מה זה מוסדות של השלטון? כלומר, דבר קבוע, שיש לו יסוד. וכמו הכהונה, נקרא בית מפני חוזק הכהונה, שאין לו הסרה לעולם, ולפיכך קרא מלכות בית דוד סוכה. לפי שמלכות בית דוד הוא מלכות אלוהי, לא כמו שאר מלכות שהוא חול. ולפיכך לא קראו אותו בית שהוא בניין קבוע, כמו הדברים הטבעיים שהם בעולם קבועים, אבל הדברים האלוהיים אינם בעולם הזה קבועים, רק הם ארעי, כמו הסוכה שהיא ארעי. כלומר, המלכות של דוד איננה תוצאה של העולם הטבעי. כן? בית המלכות של רומא למשל, זה פשוט התעצמות של הטבע, שמקבל צורה של סדרי מלכות, סדרי מדינה וכו'. אז זה, איך אומרים לזה? יש מדע שנקרא סוציולוגיה, פוליטולוגיה. אפשר על פי זה ללמוד את סדרי מלכות רומא או כל מלכות שהיא בעולם. מה שאין כן מלכות דוד, השורש שלה לא מהטבע. ולכן היא במהותה הראית בעולם הזה. גם אם היא נצחית. מה אתה אומר?
למה הכוונה הראית שהיא לא יציבה?
לא, היא לא שייכת לכאן. זה לא שהיא לא יציבה, היא לא שייכת לפה. זה כמו שלמשל נגיד, יש אדם שאני יודע, יצטרף לאיזה קבוצה. אבל הוא לא שייך אורגנית לקבוצה. אז הוא פועל איתם מה שהם פועלים, אבל הוא לא שייך באמת להם, גם אם הוא כל הזמן איתם. מובן? אז גם כן, מלכות בדוד שורשה בעליונים. בעולם הזה פועלת מלכות בדוד כמדינה בין המדינות, פוליטיקה בין הפוליטיקות, אבל מצד האמת זה שורש אחר. לכן פה נשאלת השאלה האמיתית, האם ראוי שיהיה נציג למדינת ישראל בארגון האומות המאוחדות? כי אז זה כאילו שווה בין שווים. מצד האמת אנחנו באים מעולם אחר. אז זה משהו, לכן זה נקרא הרי. ולפיכך, קיימלן, סוכה דירת הרי בעינה. כן, לפי ההלכה זו מחלוקת עדיין אמנם, אבל ההלכה היא שהסוכה צריכה להיות דירת הרי. כן.
אני חושב ההפך, כאילו הדבר היחידי
שהוא קבוע בעולם הזה, זה שיש קדוש ברוך הוא, שיש עולם כאילו חולם,
שהוא מאפשר את העולם הזה. לא משהו
אקראי,
משהו חולף, וכל המלכויות
האחרות,
נצח ישראל, מה זה נצח ישראל?
אם יש משהו קבוע ועומד בעולם, נצח ישראל וכדומה, אז סימן שזה לא שייך לעולם הזה. כי העולם הזה הוא עולם של הרעיות, עולם שמתמוטט. לכן ביחס לעולם הזה, הנצח הוא הרעי. מובן?
זה לא מובן.
מה לא מובן?
זה לא מובן. אם הוא נצרי, אז זה הפוך של הרעי, הוא תמיד פה.
לא.
איך אפשר להגיד שהוא הרעי?
הוא הרעי בעולם חולף. אם הוא נצחי, אז הוא קבוע בעולם הנצחי, והוא הרעי בעולם החולף. מה?
זה משחקי מילים בשבילי.
זה לא משחקי מילים בכלל.
הוא נמצא פה לאורך כל הזמן, אז איך אפשר להגיד שהוא הרעי? הוא הכי קבוע ממה...
הוא זר. אבל הוא זר.
אבל זר זה משהו אחר, זה לא הרעי.
זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. הזר הוא הרעי. כי הזר הוא לא שייך באמת למקום.
לא, אבל
הרעי
זה קבוע.
לא, גם זה משחקי מילים.
לא,
זה
משחקי מילים.
אני אביא מישהו זר עכשיו מארצות הברית פה, אבל למה שנגיד שהוא
הרעי?
הוא יהיה קבוע, אחלה קבוע.
למה? אם לא תיתן לו אזרחות?
גם אם לא תיתן לו אזרחות.
אם לא תיתן לו אזרחות, אז הוא לא שייך באמת לכאן. והראיה, כשהוא ירצה לבחור לכנסת, הוא לא יוכל. ירצה להיבחר, הוא לא יוכל.
אבל זה לא הרעי. זה לא נגיד שהוא הרעי. הוא יהיה לו פה ארמון, יהיה פה קבוע.
כן, אבל הוא ימשיך לדבר אנגלית. הוא ימשיך לחנך את הילדים שלו לתרבות האמריקאית וכדומה.
אבל למה נגיד שהוא הרעי?
אז זה נקרא הרעי.
הוא זר, הוא לא הרעי.
הוא הרעי באופן קבוע. לא באמת. הזרות היא הרעיות קבועה. כן?
מה זה הרעיות?
זאת אומרת, הוא יכול כל רגע גם לעזוב. לכן גם מלכות בדוד, מדי פעמים, הפסיקה בהיסטוריה, נכון? מלכות בדוד לא נמשכה הרבה זמן, בפועל. היא ממשיכה באופן וירטואלי. מדי פעם, יש שליט מעם ישראל, ובדרך כלל הוא מבית דוד.
מה זה
אם
ממשיכה? כשהיא מפסיקה, איך היא ממשיכה?
אני אסביר. הכתוב אומר, לא יסור שבט מיהודה. אז הגמרא שואלת, מה זה לא יסור? הרי שר. הוא אומר, לא, ראשי גלויות הם מבית דוד. זאת אומרת, תמיד יש לך מנהיגים יהודיים, פה ושם, בעלי שלטון, והם תמיד מבית דוד. כן, מה אתה אומר?
רבי נחמן כותב.
מי?
רבי נחמן.
מברסלב.
הרב השלום.
זכותו יגן עלינו.
אמן. הוא כותב בתור הנובד שהמחלוקת שבר אפיקורסים למציאות, שהם אומרים שהעולם הוא...
בין אפיקורסים למציאות?
בין אפיקורסים לבין מה שבאמת...
לבין האמת?
כן.
כן.
שהאפיקורסים אומרים שהעולם זה...
מחויב המציאות.
מחויב המציאות, ו...
והמאמינים אומרים שהוא אפשרי המציאות. נו.
אז כמו שעכשיו הרב הזכיר, שביחס לזמן... שהעולם, ביחס לישראל, הוא הרעי. נכון?
לא. אמרתי שישראל הם הרעיים בעולם הזה.
אוקיי. אבל מה שמסביר שם, שזה תהליך, שבגלל שישראל זה עם, נכון שהעולם באמת רק אפשרי המציאות, אבל בגלל שישראל הם מחויבי המציאות, כי הם עם הנצח גם העולם נהפך.
הם מעניקים נצחיות לעולם הארעי, נכון.
כן.
נכון, מקבל את זה, אז מה?
אז בעצם זה לא בדיוק מה שאנחנו עכשיו למדנו.
למה? זה בדיוק מה שלמדנו.
לא, בגלל שמה שהרב הזכיר זה שבכל מקרה העולם יישאר רק ארעי.
לא. זה לא מה שאני אמרתי.
אז מה אמרנו?
אני אמרתי שישראל הם בעולם הזה ארעיים בגלל שהם לא מרגישים פה בבית. זה מה שאני אמרתי. הם שייכים לעולם עליון יותר. בדיוק כמו שגם הקדוש ברוך הוא כביכול זר בעולמו. אבל מה שאומר רבי נחמן ברסלב שהבאת, זה שאחר כך עם ישראל מהפך את העולם הארעי לעולם נצחי. זאת אומרת, זה השכבה השנייה, זה בנוי על הקומה הראשונה שאני אמרתי. כך שאין שום סתירה בין מה שאני אמרתי, לבין מה שהבאת בשם רבי נחמן מברסלב. בתורה נון בית. רבי חנינה בן חכינה יאמר, נכון? ככה זה מתחיל. כן.
זה היית מוזר שהבן אדם, הגוף, או הקבוצה של האנשים שאמורים לרומם את כל המציאות, כאילו זר.
עד רבה, כדי לרומם את כל המציאות אתה צריך להיות זר לה.
נכון.
אתה לא יכול לרומם מישהו אם אתה יותר מדי בבעיות שלו.
לא, אבל...
גל גדול, שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים.
אתה יכול יותר להפך, אבל אדם שבא שיראה לך ממש זר, אז אתה לא מקבל שום השפעה ממנו. אם הוא לא לבד כפה שלך, הוא לא נראה כמוך, הוא לא...
נכון.
אין לך שום דבר איתו, הוא פאנק מלונדון,
אתה צודק. אתה צודק. זאת אומרת, מה שהוא אומר כאן, שעם ישראל הם הרעיים בעולם הזה, וסוכת דוד היא העיסוקה וכו', זה צד אחד של העניין. זה לא כל הצדים של העניין. ברור?
יש צדים גם
שהם
טוב
שאנחנו נכון. 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 טוב, כן?
מבחינתנו אנחנו הרעים, ומבחינת הגויים הרעים לנו?
מה?
הגויים.
כן.
הם... בעולם,
תחילת
העולם,
הסדר העליון,
הם הרעים,
אנחנו... הנצח, כן. ולכן, אנחנו עם הנצח, נכון? ולכן קשה לנו בעולם הזה. כן? אחת הבעיות הקשות של עם ישראל זה שהוא עם הנצח, ושלכן הוא לא מפחד מדרך ארוכה. זה בעיה קשה מאוד. כיוון שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, הוא לא מוכן לעשות שום דבר. זה בעיה. צריך לעשות משהו. כדאי לפחד מדרך ארוכה. טוב מאוד. הקדוש ברוך הוא שלח כדי לבנות את המדינה שלו אנשים שמפחדים. ואז ברוך השם קמה המדינה. היית אומר לדתיים תקימו את המדינה, אנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה. זה ייקח עוד, מה שזה ייקח. הקדוש ברוך הוא לא הייתה לו סבלנות כביכול. שלח את בן גוריון עבדו שלא אכפת לו. מהדתיים, לא אכפת לו האם זה יהיה קשר או לא קשר בצבא, העיקר שהמדינה תקום. וככה קמה המדינה. כן, הקדוש ברוך הוא פועל בחוכמה. לא צריך את הציונים שלי, כן?
יש פה איזון טוב, חלק מפחדים.
נכון, הם מפחדים.
איזון נכון אולי.
הם מפחדים.
אבל הפחד גם מביא להתכנסות.
אז צריך איזון.
יש לה
התנתקות. בסדר. טוב, אולי נמשיך. ולפיכך, קיימלן, סוכה דירת ארעי בעינן, מפני שהסוכה מצווה אלוהית, ראויה שתהיה הדירה שבה ארעי ולא קבע. ואמר, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, הבית, אז פה יש חידוש עצום, בית נופל ומפסיק להיות בית, נכון? סוכה נופלת, לא מפסיקה להיות סוכה, כי סוכה מלכתחילה קיימת כדי ליפול. כמו למשל אוהל. כשאני מפרק את האוהל, זה לא שאין לי אוהל. כי אוהל, מלכתחילה, נבנה כדי להתפרק ולהיבנות, להתפרק ולהיבנות. בית נבנה לכתחילה כדי להיות בנוי, לא כדי להיהרס. אז אם, למשל, בית מלכות נופל, אז סימן שהוא התבטל. ואם בית דוד היה נקרא בית, אז נפילתו של בית דוד, זה היה הראיה שזה נכשל. אבל אם בית דוד הוא סוכה, אז זה שהוא מתפרק מדי פעם, זה לא מבטל את הבית. זה לא מבטל את המלכות.
מתי הסוכה תהפך לבית קבוע?
מתי הסוכה תהפך לבית? בסוף.
בסוף של מה?
כשיהיה טוב. באמת, לא צוחק.
לא, אני שואל ברצינות, אני לא
מבין. אני עוד ברצינות. לעתיד לבוא. עכשיו, השאלה היא איך לסמן בדיוק את הגבולות של איזה עתיד בא לעתיד לבוא, זה קשה לנו. לכן אני בכוונה לא נכנס לפרטים.
אבל זה אחרי בית
מתי שהוא. כן. למשל, יש פסוק בספר ישעיהו, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, ולמחסה מזרם וממטר. כן? אז זאת אומרת, הסוכה צריכה לתת צל ומחסה. אז מכאן הגמרא לומדת שלפי הפסוק הזה, סוכה צריכה להיות דירת קבע. והגמרא אומרת שהפסוק הזה נאמר לעתיד לבוא. אז יש דבר כזה, סוכה שהיא תהיה דירת קבע לעתיד לבוא. וזה היסוד של שיטת רבי יהודה, שאומר שסוכה צריך דווקא דירת קבע. ומאיפה רבי יהודה למד את מידות הסוכה? הוא למד את זה מבית המקדש, שגם הוא נקרא סוכה. והיא בשלם סוכו ומעונתו בציון. ודווקא בית המקדש, עניינו להישאר קבע. טוב, בואו נמשיך.
סוכת דוד הנופלת, היא פשוט מתארת חורבן בית דוד.
שהיא נופלת כל... לא, לא, זה מהותה של הסוכה. שהיא נופלת תמיד, הוא יסביר את זה. ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, הבית כאשר נופל, נתבטל עניינו הראשון שהיה לו. ואם חוזר לבנות, הוא בית חדש. ולא נקרא שהקים בית נופל, שכבר נתבטל, רק כאילו בנה בית חדש, מתחילה. למשל, אם אדם נודר, שהוא לא ייכנס לבית מסוים, והבית נפל, מותר לו להיכנס לבית או לא? מותר, גם אם בונים אותו מחדש, כי זה כבר לא אותו בית. אבל הסוכה שאינו בית, שהוא בניין גמור וקבוע, ובקלות הוא חוזר ומעמידו. לכך, אם נפל, שייך בו הקמה. והוא חוזר לעניין הראשון בקלות. וכן, מלכות בית דוד, שהוא עומד להקמה אחר נפילת המלכות, נקרא המלכות סוכת דוד הנופלת. ואף בשעת נפילתה, יש עליה שם סוכה. כיוון שהסוכה עומדת להקים אותה, וקרוב מאוד הוא להקימו בקלות. כן.
היה קצת מוזר
שקוראים
את זה סוכת דוד הנופלת. מבחת שמוקית, את קוראים את סוכת דוד הקמה, כל פעם מחדש, לא הנופלת. למה אתה מתאר את ה...
אדרבה, זה שהיא נופלת תמיד, זה סימן שהיא נצחית. היה יהודי אחד בשם משהו רבידוביץ', רבידוביץ', כן? הוא כתב, יש מחקרים במחשבת ישראל, שני כרכים בהוצאת ראובן מס, כל מיני מאמרים שהוא כתב. עסק במחשבת ישראל הרבה. יש לו מאמר ארוך הנקרא, עם ההולך ומת. על עם ישראל, כמו זה, עם ההולך ומת. הוא מראה בתיעוד היסטורי, הוא עובר דור אחרי דור של עם ישראל, והוא מראה שכל דור היה משוכנע שהוא כל כך גרוע, שהוא בטוח הדור האחרון. ברור? שלא יכול להיות יותר גרוע. ולכן זה הסוף. כל מה שהיה טוב פעם, עכשיו כבר לא שווה. אז הוא אומר, אם זה הסגנון של הקיום של עם ישראל, להיות הולך ומת, אז שימשיך להיות הולך ומת, ככה הוא יהיה נצחי. בסדר? אז כשנופלת דווקא לשיווקים זה לא רע. בכלל, אם אתה מבין בשיווק, אתה מבין שאם אתה אומר דבר מפתיע, אז אנשים רוצים לראות מה זה, נכון?
קודם, אמרנו שעם הנצח הוא מפחד מלך הבוקה, נכון?
נכון.
עכשיו, זה טוב שהוא לא מפחד, רק שהוא, זה לא סותר שהוא לא יעשה כלום בזמן הזה.
זה כן סותר, כלומר, מי שלא מפחד מדרך ארוכה, יש לו סבלנות. אז בשביל מה לא להסתכל, בשביל מה לעשות? מלד, אנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה.
דווקא אלה
שאומרים
את זה, הם
הכי
משתדלים לעשות את זה.
אני לא יודע. יש בעיה. אתה אומר שאלה שאומרים את זה הם הכי משתדלים. זה בעיה מה שאתה אומר. זה בעיה מה שאתה אומר. כי להשתדל זה לא נקרא להצליח. זה הבעיה. אחד המושגים ההרסניים ביותר שהתפשטו בציבור המכונה שלנו, זה מושג ההשתדלות. אני עושה את ההשתדלות שלי. נו, ואז מה? אתה עושה רק את ההשתדלות, אז בסוף זה לא יצליח. לא צריך להשתדל, צריך להצליח. טוב. ומה שקרה רב נחמן, זה לא אותו רב נחמן, כן? יאיר. זה לא אותו רב נחמן. ומה? גן, ודאי, ודאי. ומה שקרה רב נחמן, משיח בשם בר נפלה, בא לגלות על מה שאמר הכתוב, לא יסור שבט מיהודה. כי משיח נקרא בר נפלה שהמלכות נפלה ועומד להקימה, כמו האדם שנופל, שוודאי יעמוד ולא יהיה נופל לעולם. וכך, מלכות בית דוד נקרא נופל, שהוא עומד להקימה. ומאחר שהוא כך, אם כן לא שר שבית מיהודה. שכאשר יבוא מלך המשיח, אין זה רק שיקים סוכת דוד הנופלת, שהוא ראוי להקימה, ולא יהיה מלכות חדש. כמו מי שבונה בית, שהוא בניין חדש, כאילו לא היה כאן בית. אבל מלכות דוד היא כמו סוכה הנופלת, שעומד להקים אותה מתפילתה, ולא נקרא הקמת בניין מחדש, רק שמקים אותה. ושם ראשון עדיין עליה, והרי לא שר שבט מיהודה. זה בדיוק מה שאומר לפני כן. שהמשיח נקרא בר נפלה, הוא בן של הנפלים, כלומר, כיוון שהוא נפל, הוא קם. ברגע שמישהו נופל, זה לא אומר שהוא מת, נכון? הנופל עומד לקום. לכן המשיח הוא בר נפלה, כיוון שמעולם לא נתבטל. המלכות לא נתבטלה, לא שרה המלכות. היא רק נופלת, והיא צריכה לקום. לא כמו בית חדש.
זה מזכיר את המחקר של אותו בן אדם, שהסוכה הזאת, המהות שלה זה תמיד ליפול.
היא נופלת מצד עצמה, אתה צודק. כלומר, מצד עצמה, מלכות בדוד לא יכולה לעמוד. אבל מי מקיים אותה? ריבונו של עולם מקיים אותה. כי מצד עצמה, מצד הטבע. אין נתונים טבעיים בעולם למלכות בדוד. כמו שאין נתונים טבעיים בעולם לקיום היהודי. באופן טבעי, העם היהודי היה צריך מזמן להיעלם מן המציאות. אבל דווקא הוא קיים. אז הוא לא קיים מכוח עצמו, הוא קיים מכוח מי שמקיים אותו. מלמעלה. נכון, נכון. מריבונו של עולם. מעניין מאוד, מאז שעם ישראל קיים, אומרים שהוא לא קיים. למשל, מהו האזכור הארכיאולוגי הראשון של עם ישראל שיש לנו? בבקשה? נכון. נכון, בדיוק. נכון, זה כתובת מר נפתח. כן, כתובת מר נפתח, היה פרעה, שכנראה היה במצרים בזמן שישראל היו במדבר, ואז הוא כותב, ישראל עבד, זרע אין לו. הפעם הראשונה שאנחנו מוזכרים, זה כדי להגיד שאנחנו לא קיימים. וזה כנראה ממשיך ככה לאורך כל הישראל. אפשר לראות, כל פעם שהגויים מדברים על עם ישראל, זה כדי להגיד, העם הזה לא קיים. זה לא רע להיות לא קיים. אפילו במאה ה-20 היה איזה גוי אחד שאמר את זה. דווקא אוהב ישראל. נכון? ז'אן פול סארטר. שמעת עליו? Okay. בעברית קוראים לו סארטר. אז הוא אמר שהוא כתב ספר נגד האנטישמיות. זה נקרא הגיגים על השאלה היהודית. ושם הוא אומר, האנטישמים הם אנשים רעים. הם אומרים דבר רע מאוד. הם אומרים שהיהודי שונה מכולם. זה שקר. לא רק שהיהודי לא שונה מכולם, היהודי אפילו לא קיים. זאת ההמצאה של האנטישמי. אין דבר כזה עם היהודי. האנטישמים המציאו את המושג הזה. יפה. כלומר, גם מי שרוצה להגן עלינו, אומר שאנחנו לא קיימים. זה כנראה, זה סוכת דוד הנופלת. כל הזמן. מצד עצמה אין הקיום. כי באמת יש קושי. איך לקבל שיש היסטוריה יהודית? הרי ההיסטוריה שלנו לא מתאימה לשום קריטריון של הגדרת היסטוריה. טריטוריה משותפת, שפה משותפת, וכדומה. כל זה לא.
למה זה לא מתאים? יש לנו ארץ, יש לנו...
כן, מדי פעם יש לנו ארץ, זה נכון. רוב הזמן אין לנו ארץ. יש יהודים בקמצ'טקה, ויש יהודים בפטגוניה. כן? למשל, יש... בקצה סיביר, קרוב למצר ברינג, יש אזור שנקרא צ'וק צ'וק. שם זה סוף העולם יותר משמאלה. כלומר, אין יותר סוף העולם מזה. ושם יש איזה אזור ענק, אף אחד לא גר שם. מי מנהל את כל העניינים שם? יהודי. יש איזה יהודי שם שעושה את הכסף שלו באזור הצ'וק צ'וק. אחד העשירים הגדולים ברוסיה. טוב. איפה היום? אף כי בעוונותינו הרבים כבר שר הממשלה מן יהודה. כן, הרי המהר"ל בימיו, אין ממשלה לישראל. כיוון שתחזור השבט ליהודה כמו בראשונה, נקרא זה לא יסור, שבט. וכאילו, ואילו כתוב, יהיה שבט מיהודה, אז יש להקשות, הרי עתה אין כאן שבט מיהודה. אבל לא יסור כתיב שלשון זה משמש שלא יוסר מכל וכל, עד שלא תחזור הממשלה אליו. זהו הסרה בוודאי. אבל כאשר היא לזמן ותחזור הממשלה ליהודה, הרי לא יוסר, שאילו שר לא חזרה אליו הממשלה. ולכך אמר ביום ההוא, אקים את סוכת דוד הנופלת. כלומר, כיוון שבסופו של דבר, מלכות בית דוד תחזור, סימן שמעולם היא לא שרה. ומדברי רזל נראה לפרש, כמו הסוכה כשהיא נופלת. אגב, המהר"ל יש לו קצת עניין אישי בדבר הזה. המהר"ל הוא מבית דוד. כן, הוא צאצא ישיר של דוד המלך, בן אחרי בן. אז זה מדבר אליו כל הדברים האלה. כן. ומדברי רזל נראה לפרש, כמו הסוכה כשהיא נופלת, נראה רושם הסוכה. והיינו הסכך שנשאר. כן? אתה רואה סוכה נפלה. אתה רואה את הסוכה. הנה, אתה רואה הסכך על הרצפה. אז יש משהו. וכך מלכות בית דוד, בזמן נפילתה, נראה רושם מייל סוכה. וזה שאמרו חזל, לא יסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות שבבבל. לדבר זה, רושם סוכת דוד הנופלת. ופר פירשנו, כי לאו דווקא ראשי גלויות שבבבל. הוא הדין נעמה, כאשר אין ראש גלות, זוכה שבט יהודה להעמיד בני אדם חשובים. מי למשל? המהר"ל, כן. סוף סוף, לא שר השבט מכל וכל, זה שאמר, אמת עתה בר נפלה.
גם הדור שלו כבר היה גדול? גם הדור שלו כבר הוא היה...
כן. המהר"ל היה רב של כמה קהילות חשובות.
אבל לא קיבלו אותו הרבה פעמים, לא?
עשו לו גם צרות. כיוון שהוא היה גדול, עשו לו צרות. מה אתה חושב? וגם הוא סך הכל פגש את גדולי העולם. הקיסר רודולף השני, הזמין אותו לארמון שלו. וגם הוא ביקר במצפה הכוכבים של תיכו ברייב. כן? ועוד כמה אנשים חשובים התעניינו בו.
בזכר ישראל?
מה?
פה הוא היה?
בישראל? עוד לא הייתה מדינת ישראל. איך הוא יכול להיות במדינת ישראל? אתה מדבר בארץ ישראל. כן. צריך לתקן את הלשון. כן? האם הוא היה בארץ ישראל? לא, הוא לא הגיע. לצערו הרב, מן הסתם. היו אנשים בדורו שהצליחו להגיע. אנשים בשיעור קומה שלו. השלה למשל. רבי ישעיהו הלוי הורוביץ. מפראג. הוא הגיע לירושלים בסוף. כתב את ספרו שני לוחות הברית כאן. ואמר לו, הכי אמר רבי יוחנן. עכשיו אנחנו ממשיכים בדברי הגמרא. מה שרב נחמן ענה לרב יצחק. כן? הוא הביא לו את דברי רבי יוחנן, דור שבן דוד בא בו וכו'. וביאור עניין זה שקודם שיבוא המשיח ההוא שיהיה נמצא הפסד גמור. כיוון שיהיה הוויה חדשה ויהיה כמו עולם חדש. שקודם זה הגיעו ישראל עד עפר ועתה ירום קרנם עד שמי שמיים. וכי אין דבר זה הוויה חדשה. ולכך כאשר תחול הוויה חדשה, אז יהיה בטלה הוויה הראשונה ותיבטל צורת העולם הראשון. ולכך יהיו תלמידי חכמים מתמעטים, פירוש אותם שיש בהם השכל יתמעטו. וכאשר השכל מתמעט, אז יבוא פורענויות על השאר. כי כאשר תלמידי חכמים בעולם, אין פורענות בה לעולם. מעניין. כשיש תלמידי חכמים, אין פורענות. אבל הפורענות רוצה לבוא, אז מה היא עושה? היא מבטלת את התלמידי חכמים, ואז אפשר שהפורענות תבוא. בסדר? רואים שכל פעם שהיו צרות גדולות לעם ישראל, קודם כל, הגויים שחטו את המנהיגים שלנו, הרוחניים והפוליטיים. קודם כל. אז זה טיפלו בעם. ואמר, מה? נכון. ואמר, והשאר שאינם תלמידי חכמים, עיניהם קלים ביגון והנחה, וצרות רבות מתחדשות וגזרות קשות מתחדשות בעולם, וזכר כאן ארבע גזרות. כן? כתוב כאן, עיניהם קלים ביגון והנחה, וצרות רבות מתחדשות וגזרות קשות מתחדשות בעולם. יש פה ארבע דברים. כי לפעמים הצרה הוא מצד אריכות הזמן, שעומד בפורענות זמן רב. וכנגד זה אמר, עיניהם קלים ביגון. למשל, חורבן המקדש, זה הרבה זמן. כן? עצם זה שזה הרבה זמן, זה גורם שהעיניים קלות ביגון. שזה נאמר שתמיד יום יום מצפים להרווחה. ולא תבוא להם הרווחה, שמעריך בצרתם. ולפעמים הפורענות הוא מצד הריבוי. וכנגד זה אמר בצרות רבות מתחדשות. כלומר, הצרה היא לא ארוכה, אבל יש הרבה כאלה. כל יום צרה אחרת. ולפעמים הגזרה בעצמה קשה. וכנגד זה אמר, וגזרות קשות מתחדשות. הרי לך כל החלקים עד שיהיה הפסד בכל. ומפני שזכר כאן הפסד שיהיה בעולם לבני אדם, זכר אחריו בברייתא, כן, בברייתא השנייה, ההפסד זה רבי יהודה, ההפסד שיהיה במילה דשמיה. שאמר, כלומר גם דברים שמימיים, גם הם נפגעים. שאמר, בית הוועד יהיה לזנות וכו'. כל הדברים אשר נזכרו כאן הם מילה דשמיה. כן, מה זה היה שם? בית הוועד יהיה לזנות, וחוכמת סופרים תשרח, האמת נהדרת וכו'. דהיינו שהדבר, כי בית הוועד יהיה לזנות, ויותר מזה, כי כולם הולכים מאפר לאפר, כי בית הוועד יהיה לזנות, דהיינו שהדבר הטוב יהיה לרע. וכן כולם. אבל ותהי האמת נהדרת, משמע שיהיה האמת בטל בלבד. מה זה נהדרת? לא שהאמת נעלמת לגמרי. אין יותר אמת. היא קיימת, אבל היא מפוזרת. אתה רוצה לדעת את האמת, אתה צריך ללכת למקום אחד, שם ייתנו לך חתיכת אמת. לא הכל. תלך למקום השני, שם ייתנו לך עוד חתיכת אמת. לכך דרש, ותהי האמת נהדרת, שנעשית עדרים עדרים והולכת לה. שלא תאמר כי הפחותים יהיו משקרים בשביל פחיתות שלהם. ולא נקרא זה שהאמת על חלה, רק שהם אינם חפצים באמת. כי זה אינו, כי לא יימצא כלל, אף אצל אשר נקראו טובים. כלומר, גם אצל הטובים לא תמצא את האמת, ועל זה נאמר שהאמת על חלה, ולא יימצא האמת. ודבר זה יותר פחיתות. שאם בני אדם מצד שהם אינם טובים, יש לי מישהו תישהו זה יעזור, שאם בני אדם מצד שהם אינם טובים משקרים, אין כאן ביטול האמת מן העולם. רק שהבריות הם אינם טובים ובאים לידי שקר. ולפעמים ימצא אדם כשר ואין הכל משקרים. כלומר, אם... תודה רבה. כלומר, אתה יכול להגיד, האמת תהיה נהדרת, הכוונה, יש הרבה שקרנים בעולם. יש הרבה שקרנים בעולם, זה עוד לא אומר שאין אנשים שיש להם האמת. אז הרבה משקרים, יש קצת שאומרים את האמת. מה שאומר אמר, לא, האמת תהיה נהדרת, שאפילו אצל אלה שלא רוצים לשקר, האמת לא תהיה.
זאת אומרת, החוכמה מתמעטת הרב? זה הכוונה? בגלל שהחוכמה מתמעטת?
כן, בגלל שהאמת מתמעטת, ואלה גם האמת נהדרת. אבל לעתיד יסולק האמת מצד עצמו, ולא נמצא אצל אחד האמת. רק כל האדם כוזב. וזה פחיתות גדול, שאין האמת מצד עצמו נמצא. וכאמר עוד תניא רבי נהוראי אומר. עכשיו הוא מביא את הברייתא השלישית.
הרב?
כן.
היום יש לנו רבנים גדולי עולם, זאת אומרת, שיש לנו למי לפנות. זה אומר שאולי זה לא הדור שלנו כביכול, הדור שהרב מדבר עליו. יש לנו את מי לשאול.
בכל דבר?
אני יודעתי כן.
לא. זאת אומרת, יש אחד שמבין בתחום אחד, והוא לא מבין בתחום השני. הבעיה היא שהיום, גם מי שמבין רק בתחום אחד, חושב שהוא יכול לפסוק גם בתחום השני. למה? כי אם הוא מומחה בזה, אז הוא מומחה בכל.
צריך שאחד יהיה מומחה בכל?
ודאי. אם אתה לא יודע את הכל, אתה לא יודע את האמת. אם אתה יודע רק חלק, אז אתה לא יודע האמת. כן.
אבל אם אתה פונה לרב כזה שהוא מומחה לעניין מסוים, אתה פונה לרב שלוני שהוא מומחה לנושא...
אז זה נקרא שהאמת נהדרת.
זה נקרא שהאמת
נהדרת? בוודאי, היא נהדרת, היא לא באותו מקום.
זה נראה בסדר.
לא, זה לא בסדר בכלל. אדם צריך שרבו ידע הכל. מה זה רב? רב זה מי שיודע את הכל. אם הוא לא יודע את הכל, אז למה הוא רב?
יש כאלה את הכל לתת דוגמה, שמי שהוא באמת ידע הכל?
כן, רבי יהודה הנשיא, רבי עקיבא. הם ידעו הכל, כן. מה אתה אומר, אבישי?
האם הביטוי, האמת נהדרת, זה לא יותר רבקות עדרים עדרים?
זה מה שהוא אומר.
כן, זה אומר שאצל כל בנאמר, עדר יהיה קצת.
נכון, זה מה שאמרנו.
אז כן, אני לא מבין, אז מסדר מה שהרב אמר, שבעצם צריך אדם אחד שידע את הכל.
ככה היה צריך להיות. ככה היה צריך להיות, זה לא המציאות. כן? וכאמר עוד, כן.
כמה רבנים שכל אחד יודע, מוכרד כמו שמכנסים ביחד, מכינים בזה גוף, אז כמו רב אחד שיודע...
תנסה, תראה אם זה ילך. כלומר, הרעיון הזה, לקבץ את כל החכמים לדעה אחת או לגוף אחד, זה רעיון שעולה מדי פעם. מאז שאני זוכר את עצמי, אני שומע על יוזמות כאלה. מדי פעם מישהו קם אומר, אני אאגד את כל הרבנים ביחד. Okay? ואפילו אנשים אומרים לי, תתן לי ברכה שזה יעזור. אני נותן ברכה. אני יודע כבר לאן זה מגיע. יש מציאות, זה לא עובד. אז כנראה שיש איזשהו סוד בדבר. זה לא סתם שזה לא עובד. כן, וכאמר עוד, תניא רבי נהוראי אומר, כן, שם זה לגבי המצב של הדור, הוא בא לומר כי עוד יהיה בדור שבן דוד בא, שלא יהיה סדר בעולם, ודבר זה עניין בפני עצמו, כי ראו לפי הסדר שהקטנים מכבדים לגדולים, ודבר זה הוא סדר הדור, ואילו בדור של משיח לא יהיה סדר הדור כלל, ולכך כאמר נערים ילבינו בני זקנים, וזקנים יעמדו לפני נערים, וכן, שאר הדברים, כולם יהיה בהם שינוי הסדר. בדבר זה, הפסד גמור. ורבי נחמיה אמר, כי בדורו של משיח יהיה העולם יוצא מן הסדר לגמרי, וידוע כי העזות יוצא מן הסדר השווה בעזות. וכן כאשר זה, שהוא יקר ונכבד יעוות, דבר זה שינוי יוצא מן הסדר לגמרי. והגפן ייתן פריו ויין ביוקר, דבר זה שינוי גמור, שהגפן ייתן פריו ויין ביוקר. והמלכות תהפך למינות, ודבר זה ברור, כי אמין הוא בפני עצמו יוצא מן האמונה, ואין תוכחה שיוצא מן הסדר, וכאשר יוכיח אותו אין מקבל תוכחה. הרי חמישה דברים שהעולם יוצא מן הסדר הראוי, ומפני שהעולם נברא בהי משמו יתברך שמספרו חמישה, כנגד זה אמר כי בחמישה דברים יהיה יוצא מן סדר העולם, כי הסדר הוא על ידי ההי בשמו יתברך, חמישה. יוצא העולם מן הסדר לגמרי, אחר כי בהי נברא העולם בסדר שלו. ועל ידי חמישה יוצא מן הסדר, והם חמישה דברים אשר נזכרו בדברי רבי נחמיה, שיהיו קודם לזמן המשיח.
הרב.
כן.
מה שהרב הזכיר קודם, שהרב אחד צריך להיות בקיא בהכל.
נו.
אתה רוחמות, אתה תורה, או זה כל רוחמות העולם?
גם.
מה גם?
צריך הכל. אדם צריך, אדם שהוא רוצה להיות שלם צריך לדעת הכל.
ואם הוא לא אגיד בזמנם, הרי לא ידעו מה שאנחנו יודעים היום.
נו,
כאילו,
אז הם מה חסכו
משהו? כן, הרי שכן ידעו.
נו,
יש דברים שהתגלו היום שלא ידעו לפניכם.
נכון.
אז זה מפריע, התגלה שאותם רבנים וכמה שהיו גדולים לא היו שלמים.
נכון.
אז הם לא היו, אז תמיד הייתה אמן הדרת מאז בריאת העולם
במידה מסוימת. כן, אבל הכוונה, האמת נהדרה, האמת שאתה יכול להשיג, גם היא נעדרת. וכן, בדברי רבי נהוראי, גם כן זכה חמישה דברים, נערים ילבינו וכו'. והכל טעם אחד, כמו שאמרנו, כאילו גם כן שינוי העולם שנברא בה. למה חמש זה סדר העולם? מה? גם יוד. למה ה' זה סדר העולם? הרי העולם נברא בה משמו. למה ה'? בהי משמו. בהי משמו. מה לא מובן במה שאני אמרתי? תגיד איזה מילה לא הבנת במה שאני אומר.
אני אומר את כל מילה, אבל הבנתי מה זה אומר.
העולם.
כן.
למה זה עולם? כן. כל מה שיש. נברא. למה זה נברא? בה. על ידי, כן? היי.
אתה חושב שלא?
בהי. המילה, היי, הבנת מה שאמרתי? משמו.
מה זה אומר?
היי משמו,
לא אומר.
היי משמו. בהי שבשם שלו, הוא ברא את העולם. הוא מביא את המדרש, הוא אומר את זה. בסדר? אז אני שואל, ולכן הוא אומר, סדר העולם זה חמישה, כי זה גמטריה של ה, ולכן כשהעולם יידרדר, יש חמש הידרדרויות. נכון? זה מה שהוא אמר. אני שואל, מדוע... דווקא ה' זה סדר העולם. כן, מה אתה אומר?
איזו ה' הראשון או...
השנייה. כן, אז אני שואל. למה? למה ככה שמבר? מה זה ה'? זה ארבע צדדים והאמצע, נכון? זה הפיזור והכינוס כאחד. אז זה הסדר.
מה עם שבע?
שבע?
זה ארבע צדים ומה למטה באמצע.
נכון.
נו, אז מה
זה? זה שלימות הטבע. אנחנו מדברים פה על הסדר, לא על הטבע. הסדר הבסיסי זה חמש. הטבע זה שבע. אבל, מה? רבי נהוראי זכר שמונה דברים. וכולם הם דברים שהם אלוהות. כמו התורה והחוכמה יהיה ביטול להם, ולא שיהיה ביטול להם, רק שיהיו מגונים ושפלים בעיני בני אדם. ואמר רבה, מה יקרה? כולו הפך לבן תארו. אז למה הוא הזכיר שמונה? כן? אמר רבה, הוא הזכיר שמונה כי זה בניינים אלוהיים.
מספר מעל הטבע שמונה.
כן, כי שמונה זה המספר שמעל הטבע, כי הטבע זה שבע, אז שמונה זה מעל הטבע. אז אם יש פגיעה בניינים אלוהיים, זה צריך להיות בשמונה צדדים. בסדר? כן. והנה, נראה לפי הדעת, רחוק מאוד שיביא ראייה ממך זה, שכבר זה, כבר נראה אחת.